יום שני, פרשת ויקרא. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום, איך לא עם ענייני הקורונה, והאם החתונות של הקורונה יימשכו, חתונות הקורונה. יש פה דברים נפלאים שהתפרסמו בביטאון החסד עם בית הגמ"ח המרכזי בזמן האחרון. השבוע גלגל הציבור החרדי, ובעצם זה כבר יותר משבוע, תינב כולו מאמין, מאות חתונות צנועות נערכו בצל נגיף הקורונה המתפשט. בבתים פרטיים, בגגות, חצרות, ואפילו ברחובה של עיר, בפארקים ובחורשות מזדמנות. החתונות האלו כמובן כללו מספר מוזמן קטן בהרבה משמתוכן מלכתחילה. מקרים רבים, המרכיב העיקרי היה בני משפחה וחברים קרובים ותו לא. לא מטעמי תקציב כמובן, אלא פשוט כי אסור. משרד הבריאות אסר התקהלות גדולה, ואין ברירה אלא לצמצם. השינויים יצרו צורך בהיערכות מחודשת בשלל סעיפים. אחד מסעודת המצווה, שאורגנה ספונטנית על ידי בני המשפחה והשכנים, או כל היותר על ידי הקייטרינג השכונתי, שהכין כמובן מנות גדולות בהרבה מאלה שהיו מוגשות למאות אורחים, בחתונה שמתוכננת מלכתחילה. התזמורת שבמקומה הסתפקו באורגנית מאולתרת, כיסא לכלה מאולתר, אבל מכובד, סדורי פרחים מכובדים, אבל פשוטים ולא מנקרי עיניים, צילום עצמאי שאיתר את הצורך בהוצאת סכום נכבד לצלם מקצועי ויוקרתי, שתמונה במקצועיות ישרות בדרך כלל ספרות באלבום הזו וארון צדדי. זה המקום לעלות על נס את עם ישראל שהתגלה בתפארתו, עשרות משפחות שהעניקו חינם אין כסף את ביתם עבור החתונות, לא רק של מכרים אלא גם של זרים גמורים שנשארו ללא מוצא. וכאן חשוב לציין עובדה מפתיעה, מצוות משרד הבריאות טרם הוציא איסור על הציבור לשמוח, לחלוטין לא חסר שמחה בחתונות האלה, אולי להפך. הפשטות, המשפחתיות, ובעיקר הביתיות והספונטניות, כל אלה העצימו והגדילו את השמחה ואת הרגש היהודי. עד שהתחילו לשאול, למה זה רק בגלל הקורונה? מה חסר בחתונה הזאת? למי זה רע ומי מפסיד מזה? מלבד כמובן העולמות, הקדרינג, התזמורות ושאר המתפרנסים, הפרנסים מהחתונות שמייצר המגזר החרדי כל חודש. מזה שנים שמנסים מובילי דעת קהל למיניהם ליצור מוסכמות חברתיות, הצמצום המפאר לחתונות. מנסים ללא הצלחה, לא רק שרמת החתונות לא יורדת, אלא היא עולה. מה שאתמול מותרות נהפך היום לנורמה. כמות המוזמנים נהפכה לבלתי סבירה בעליל, ואיתם בירח כשאף אחד לא נהנה מזה. לא בעלי השמחה שנאלצים לשלם הון עתק כדי להכיל את כל העיר. ולא המוזמנים שחייבים לקפוץ לחתונה כל ערב, אולי לכמה חתונות, ולחדות לחשב את זמנם, אחרת לא נעים. מודה, זה לא מצליח, למה קשה לציבור לעשות השינוי המתבקש? לא מדברים פה על העשירון העליון, מי שיש לו די ממון בשביל אירועים נוצצים. וחשוב לצורך העמד שלו להפיק אירוע מכובד וקרתי שיבושם לו. מדברים על רוב רובו של הציבור, שלצורך הוצאות החתונה והדירה, מחלט כל חסכונותיו מעבר ומעתיד, וסכומים אדירים נכנס למערבולת של חובות ומשכנתאות. כלומר, הזוי ככל שזה נשמע, רוב רובו של הציבור מבזה עשרות אלפי שקלים, במקרה של חתונה צנועה, כן? בשביל ערב, קצר אחד שלא נצא ממנו דבר, וחצי דבר שעתיים מאחריו. 4 שעות נחמדות של ריקודים וסעודה לכל העיר, משכנתה לכמה שנים. יש מנהג משונה מזה. אגב, הסכום הנ"ל, הוא אומר, מהווה רק חלק קטן מהוצאות הנלוות לערב הזה. לא נגענו בהוצאות לכל הביגוד, לכל המשפחה בהרחבה. פעוטות כגדולים. בשביל המטרות הן לבות לתקופה מרגשת, שענות חתן, שענות לא בחוס, ועוד ועוד. אז מדוע המנהג הזה לא בוטל מזמן? מדוע מתעקש ציבור, אני ברובו, חי חיי תורה, נטולי מותרות, וזה סכומים מטורפים בשביל כלום. מדוע אף אחד לא חשב עד היום על האפשרות לזנוח לחלוטין את עולמות השמחה הגדולים, לוותר על מות המוזמנים ולאור חגיגה צנוע ושמחה בבית, ולכל היותר באולם של ידי בית הכנסת השכונתי? תשובה אומר מעגל הקסמים, אף אחד לא רוצה להיות הראשון, כי לא נעים. לא מקובל לשבור מוסכמות שכאלו. מה אמר המחותן? לכן גם המוגדרים כאביונים מודרים לכל הדעות, לא מסוגלים לוותר, חתונה בעולם פשוטה ככל שתהיה, אבל עדיין עלותה לא תואמת את היכולות שלהם. לאחר שגם אותן משפחות לא יורדות מרמת חתונה כזאת, איך הבחן משפחה ממוצעת, יודעות שמתקמצנת. בקיצור, מעגל קסמים, וכך זה נמשך ונמשך, עד שהגיעה הקורונה לחיינו, וגילתה לנו את הפלא הגדול. אפשר להתחתן בבית, ביחד עם עשרות אנשים, מסעדות תנועה, מוזיקה ביתית נעימה. כן, יוצאים את זה ידי חובה למאנדרין, לכל הדעות והפוסקים. מסתבר שכן, וגם יהיה מי שיאמר שחתונה בבית היא לא תרחיש ריאלי בשום מצב. ובוודאי למדנו והחכמנו שחתונות תנועה באולם קטן, והשתתפות בני המשפחה והחברים הקרובים, יכולה להיות שמחה לא פחות מחתונה המונית והשתתפות כל השכונה וגלילותיה. מה הציבור אומר? בתגובות רבות שמגיעות לידינו, הציבור המולהב מתחנן ומייחל שזה יימשך באופן קבוע. התגלית החדשה הזאת תהפוך לנורמה, את המשפחות שידן לא משגת מעבר לכך, כלומר רוב רובו של הציבור, כאמור. ספר איזה אברך שיש לו שכן חסכן בלשון הדינה, שמחתן לשבוע, שלדיו במוצא שבת הגזרת החתונות, הוא כמעט רקד משמחה, אם היה יכול להמרס מהר עוד כמה ילדים כדי להספיק לחתן אותם בצל הקורונה. תגובה אחרת, מאחד שהשתתף בכמה אירועים כאלה, אומר, מעולם לא התרגשתי בחתונות כפי שהתרגשתי השבוע. איכשהו המרקם המשפחתי, הפשוט, העצים את שמחה הפנימית. אולי המחסור בנוצץ החיצוני יעביר את ההתרגשות למקום הפנימי שבתוכי. שלום אברך צעיר שמטפל בילדים קטנים, אמר לנו, ככה אני מדמיין את חתונה של הילדים שלי, אמנם לא בגג של בית, אבל בהחלט משהו קטן וצנוע בעיקר שמח. אומרת והתרגשות שוויגר שסיימה כבר בסדר לשמה החתן שלא יודע. עשו לימונד המעלימה מלמעלימה, מלווה שכל החתונות יעברו לקונספט כזה. יש את אברך שמתמחה בעיצובי אירועים, מעלה נקודה למחשבה, חלק מהכסף שמשקיעים באולמות. אפשר להשקיע בעיצוב מיוחד ולשאר עם עודף ענק. יצחק, בעל קייטרינג מוכר, מציין רווח נוסף, אם עושים חתונה ל-150 איש, אפשר לכבד על אנשים באוכל טעים מכובד יותר מברק הזה בנצס ועדיין לצאת בזאת. ומה אתם אומרים לסיום? ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. רק לאחר מספר ימים התברר גודל הנס. אחד מתורה פותח משתף לנו בסיפור הבא. מי שתחיה הייתה בעלת פסק, זמן קצר מאוד לפני שהתחיל כל הבלגן עם הקורונה, קנתה סחורה בסכום גדול מאוד, לא יודע כמה בדיוק. על איתך מדובר על 30,000 שקל, אולי 50. בהחלט השקעה רצינית יחפית לעסק שהיא מנהלת, שמצפים לחזור אותה מהר ולשאר עם הרווחים. קנתה את הסחורה במקום שהיא קנתה כבר כמה פעמים. פעם עשו להמחיר ממש טוב, לכן היא קנתה הרבה סחורה ובסכום גדול. והנה כמה ימים, אחרי כמה ימים התקשרה המזכירה של אותו מקום, היא הודיעה שבעלי העסק התחרטו פתאום באופן מפתיע ולא מקובל, ואמרו לה שהם דורשים על הסחורה פי שבע ממה שסוכם, ואם היא לא רוצה שתחזיר, תקבל את כל הכסף חזרה. זה היה פשוט תזוי, אמא, הוא מספר שאמא שלה הייתה בהלם ההתנהגות הזו. אבל ההורים שלי התייעצו עם רב, לבסוף הוחלט להחזיר את הסחורה. במשך שעות היא עבדה לארגן את החזרות הקנייה, כמובן היא הרבה רגשות וצער, תסכול ועלבון מההתנהלות של של בעלי העסק. אבל היום היא מברכת, מודה להשם שהציל אותה מהוצאות הסכום הזה. אחרי שהחזירה את הסחורה, פרצה בעלת הקורונה, אם הסחורה הייתה נשארת אצלה, היא הייתה מצליחה למכור כלום, נתקעת עם הוצאה כספית עצמה בלי כיסוי, דבר שהיה יכול לדרבר את העסק כולו. תילי הבורא, אנחנו ממשיכים בדקה מתוקה, 60 שניות מתוקות על הדף הרמי. מי זאת ההיא שזכתה, שומרים עליה בסדר, בליל הסדר, והיא שמדו? הגמור שלנו אומרת, גזרו על פיתן ושמנן משום יינם ועל יינם משום בנותיהם. כתוב הלוך לגבי ליל הסדר, יחסה את המצות ויגביע את הכוס, ויאמר והיא שמדו. אומר הרב וולקין, נשמים בלילה הזה, כל המשפחה ליד שולחן אחד, הסבא עם הבן, הבן מנכד, עם הנין, 50-60 איש ברוך השם, נותנים שבע עבודה להשם שעשית לנו מצרים. אתה רוצה לדעת איך נסענו לך, אנחנו כאן אחרי אלפי שנים, ואי שם לא. כיסינו את הפת, לא השתמשנו פת של אקום, גם את האין שאמרנו, שלא נשתה ביחד עם אותו עולם, ואי, זה הדבר שיציל אותנו. שבכל דור ודור עומדים עלינו חרטנו, כל ישבוך ומצילנו מידם. למה? כמו שאנחנו נדרים, שלא ידבק באומות העולם. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם מבדלים את עצמכם, אני שומר עליכם, אבל אם אתם מתערבבים איתם, היסור ובגויים ואני מדברים מעשה, אומר הפוסק בתהילים, אז אדאג להביא את השנאה של אומות העולם עליכם, אני אדאג שהם ישנאו אתכם וככה אציל אתכם שלא תתערבבו בגויים. מה שחוכמה אומר, שעם ישראל ביציאת מצרים נקרא בשם גפן, כן, כמו שכתוב בתהילים, גפן עם מצרים תסיע. העסק של הגפן שלא מקבל הרכבה עם שום עץ שהוא לא ממינו. הייחודיות שלו היא אין עם לבוד הדישקוד. והיות והיין הוא המסמל את ההיבדלות של עם ישראל מאומות העולם, לכן כשקבעו את ארבע לשונות הגאולה, בחרו חז"ל דווקא ביין. הדברים נפלאים של הרב רוזנבלום שליטה. ועל עוד מאורות מובא עוד משהו מעניין, שהעצה של בילום לבסוף הייתה להכשיל את בני ישראל בבני שמאל. על הפסוק, ואילך שפי, מובא בספר שיר מאון, ששפר ושתיבות, שמנן, פיתן ואינם. עלי שיהיו אוכלים משמנם, פיתם ואינם, יקשלו בבנותיהם, וזה היה מובא בסביבת שפי. חידו בספרו שמחת הרגל מביא מספר היומו כנית גדולת, על מה יש למלך ספרד שהוא קרא לכמה יהודים חשובים, נתן להם שלוש ברורות. או לאכול מאכולות אסורות, או לשתות יין גויים, או לשאת נוכריות, הם בחרו בשתיית יין, זה סביר רבון המלבד. ברם אומר הרחידו, אחרי ששתו והשתקרו, כבר עברו על הקור. הנה כי כן, כל גזרות חז"ל תלויות זו בזו. אנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים של הרב רייזמן. יושבים בבידוד, אל תבזבזו את הזמן, תפשילו שרוולים, קחו את ביד ותתחילו לעבוד. הוא מספר שיש שלושה ספרים בארון ספר הקודש שנכתבו על ידי יהודים שהיו כלואים בביתם. הרמ"א כתב את הספר מחיר יין, מגיל הספר. כתב שם בהקדמה שבשנת שט"ז, לפני 450 שנה, קצת יותר, הייתה מגפה בקרקו, היו חייבים להיות סגורים והיה סגור בבית בעיירת שידלוב. שלא יכולו לצאת לרחוב, גם היה מחסור במזון. כשהיה הפורים, הוא ראה שלא היו משתבשים חוב יחד עם משפחה. הוא אומר להסיר רגוני והנחתי, אמרתי, אקום ולשמחה במפעלי, וכך הוא חידר בספר מחיר יין. זאת אומרת, חידרי תורה במקום היין, כי פיגעו בי שם השואר, מוסם חנב. מה גם בהקדמה של ספר החיים, להגוין חיים ברב צלל, אח של המהר"ל מפראג, כתב שבשנת שינה מתחת, הייתה שם מגפה קשה, הבית הייתה משרתת, והחליטה הממונים, שמכיוון שהיא מתה בבית, שלא צריך לסגור את כל הבית, נכניס אותו בבידוד. אז גם איתו הייתה חולה בסוף הפריעה. הוא אומר שהדלתות של הבית היו סגורים חודשיים, אין יוצא ואין בא. אז הוא כתב את הספר, ספר החיים, שהוא כתב את כל הרעיונות שהיו לו על דברי הגדול, כל ימי חייו. כתב שבדרך כלל אין לו זמן לעסוק בעניינים האלה שנתבררו שם, כי הבית זה הבית ורובד. שערו שבעה גדולה, בזכות הבידוד שנכפה עליו, הוא מצא הזדמנות הזו, הכרת שם של ספר החיים, שהוא שיקח יצא לחיים ולשאר מהבידוד. ספר שלישי זה הקליוקו. חיבר אותו רבי שלמה מלונשיץ. גם הוא מאותו דור. הוא היה אב עיד מפראג. אחד מהספרים שלו נקרא עמודי 6, על שישה דברים שעליהם העולם עומד. הוא כתב בהקדמה, שבחודש תשרי, שנת שין סמך זין, הייתה מגפה בפראג, שוב פעם, והוא צריך להיות עבודה. אז צריך להיות מבודד בביתו, ואז הוא כותב את כל הספר הזה. אז מסיים הרב רייזמן, שכל היושבים בבידוד עם חלון ההפשילו שרבולים, יתחילו לכתוב ספרי קודש לבני ישראל. ואנחנו ממשיכים עם מאמר נפלא של הרב, הרב מאיר לש, שהתפרסם באספקלריה. הבידוד מתנה, אומר, להבדיל אלף אב ועבדו אלף בין קורונה לצרת. האור החיים הקדוש כותב שצרת היא תוצאה של עצבות והרפואה של השמחה. לכאורה הוא של, לכאורה תמוע, הרי הסגר מצורה הקפל את ההפך. האם השבת בזד זה לא מדכא? אז מביא את המאור בשמש, כותב את התשובה, שההסגר עצמו, זה הרפואה שמדבר לו שנורא, הפרוחה שבה עובדות לשיבתו לבדות, היא בת שמרפא אותו. שברון הלב המריר לתוך הכנעה לפני השם, הביאה איתה למה שמחה גדולה, והיא שמרפאת אותו, עד שנוצרה לידי איפוס וזה מגוף. והתרבו את המאור שחיים. אם הבריכה מעולם פנימי זה על ההזנחה, עד כדי איפוש, הרי שהפגישה עם העולם הפנימי חדש את פניו כביום מבלדו, והנה, ניר פה הנגע, מביא אמרו בשמש שהכהן רואה, והנה, לשון שמחה, אז ידע שוודאי נרצה הנגע. אנשים בעלי עולם פנימי עשיר, מפותח, מסוגלים לשבת עם עצמם הרבה זמן, נמצאו בחברה, לא יהיה איזה מסיבות של חוסר מס. כל אדם באשר הוא, יש עולם פנימי, אין האדם הוא עולם קטן, מדבר בכל זאת, מתי האדם ישתרם בלי חברה. כי החדירה עד לרובד הפנימי לא מובנת מאליה. וזו תוצאה של עבודה עצמית מסוימת. אם תמצא לא ימר בזה, שיבח אותנו הבוירה לפני בילום, אין עם לבוד הדושקון. זה עם שמסוגל לשבת בדד, ואיך? איך לא משתממים? כי השם בודד יומכם. השם נמצא תמיד, אם אף פעם לא לבד, השם נמצא איתם תמיד. עולם הפנימי מעניק להם כל כך הרבה עניין, עד שהם לא נפתים לגירויים חיצוניים. אמנם האדם אמור להיות בין חברים וידידים, אבל יש הצטות לנו שהם מסוגל לשבת בדד וידע מה לעשות עם עצמו לעת כזאת שנכפת עליו בזה. שעה שרק הוא ורקב יחד בכם. אנחנו ממשיכים עם השוט הימי. שאלה משלחון לא שלא רגוע ללמוד חלב הסבר פוצליטה. יש חוששים לשאלות רבים, יש חוששים מפני הגבלות הרשות ביציאה מהבתים ביציאה בחנויות, שידעו בכמות גדולה של קמח, פסטה. השאלה הוא שאל מי שנהג להחמיר לא למכור חמץ בהן, אני יכול למכור השנה. את הקמח והפסטה, אז הוא אומר שמעיקר הדין מועילה מחירת חמץ לגוי, כבר מפסקים. והוא הוסיף לפסקי זמנה וקשורות מודרות סוף שיועי גם באופן חוקי. ושיש עם האדרים לא לסמוך על מחירת חמץ כתחילה, אלא לעבור עוד כמה חששות. הוא אומר, הוא אלי מסתבר שבשעת הדחק, בשעת הדחק גם ישנה כל שנה להימנע מלכת חיילים כוח חזבן, שנה זו יכול לסמוך להקל מכרבין, לא צריך סוכר סנדורן, כמו שדעתו להמשיך במנהג שלא ישעת את זה. הוא ראה לדעת במרבובו, שמי שאין שום צור וכל משנה מנהגו, ראתו שכשעבור החול ישו למנהגו, לא צריך אותו. סוף העניין דנו דבלי, אנחנו עובדים ניסים על סוף סוף לחבוב. סעיף א', על מה צריך להקפיד שמאכילים בעלי חיים במזון שעשים מדגן. וכך ועלות עושים העניינים, נוכל ללמוד היום, בדף העניין והלוך, ולשמוע בשלוחה אחת בשיעור מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרבות מאחרים. וכדרכנו נלמד גם אנחנו תראה מהדף העניין והלוך. כשמניחים לפסח מזון שעשוי מדגה לפני בעלי חיים, לא מכניח, לא להניח אותו במקום לק בשביל להחמיד. יש לנו שצריך להקפיד את זה מ-30 לפני הפסח, כי זה לא ישלח חמץ ברשותוי. בלי מסים, וכמו כן לא להניח לפני מים שתייה לפני פינוס שריר את הדגן שנותרו מאכילה. יש שקבעו שאחרי זה, שלאחר מכאן מקום האחרה, בעלי חיים לפסח לא להחליט את המנגלים גם כשהמקום יובש, אלא בקטניות. ככה מנהג, ואם שמאחל את זה מותר בחמץ, עבר שלושה יסורים, גם היסורמה וחומץ, גם בלבוב, גם בלמוצף. וזה אפילו כשהאכלה מתבצעת בפועל באמצעות גודל ובשלח של אבקה. קליפות של דגן זה קליפה שנושרת מהדגן בזמן הקטישה, וגם הקליפה הדקה שנותרת בנפח אחרי ניפוי מחמצים כמו החיטה עצמה, ולכן אסור להשאיר אותם במים פסח. קליפות אלה מכונות מורסן, לסובין. אסור שהם נחלקו מה זה המורסן ומה זה הסובין. יש מהרשויים שסברו שמותר להשאיר אותם במים כל עוד הם לא שעים יותר מ-18 דקות. על ידי שכונות אסור להשאיר אותם אפילו רגע אחד. קליפה פתקה שבתוכה מנחים גרגירה לגן היא לא מחמצה ומותר לאכול אותה למים ולאכיל אותה לבעלי חיים במקום. בזמנים עברו, היה נהוג לשפשף את הגוף במורסן אחרי ההזעה בבית המחת. כדור הפוסקים של מנדים זה מותר גם הפסח, כיוון שהמורסן לא הושרה במים, בגלל שלדען שמתרמת ולא מחמצה את המורסן. אלא שלפני שטיפת הגוף במים חובה לנקות או היטב שיהיו את המורסן, אנחנו לא בקרים את זה, אבל לכן נכתחיל לאסור לעשות ככה הפסח. ודיעה וצריך להמתין עד שבוודאי אסור מהגוף כל שרירות המורסן על החילופין לשטוף אותו היטב במי טובות. אם הוא מזיע שלא מחומש אלא מההבל שמי המרחץ החמים, אז יהיה אסור מהדין לשפשף את הגוף במורסן, ושהזעה הזו מחמיצה את המורסן. עד כאן מיניין דפיים בהלכה שנלמד היום בעזרת השם. עזוב בקצרה מה שלמדנו אתמול, כלל בידינו שדגן אפוי לא מחמיץ במגע עם מים, אבל דגן קלוי כן מחמיץ במגע עם מים. אסור בפסח, אבל גם באכילה ובנעם, גם אסור לשוט אותו ברשותו. כל תערובת שמים, מאכל או משקה שיש בהם חמיצות שיתערב בקמח ודגן לפסח, צריך לשרוף אותה לאלתר, כיוון שהחמיצות יחד עם המים גורמים לחמוץ מיידי של הקמח. כפשוט שעשים מקמח, שמן ומלח, בלי תערובת מים, לדעת שחונוך מותר להכין את הפסח לאכול אותו בשר, לדעת הרמור, אסור. הוא כדרכן לנפליג מהם אחור, אני זוכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום, יש מהפוסקים שכתבו שאת מכירת החמץ צריך לערוך באופן שתקף גם לפי חוקי המדינה, שדין דמלכות לדיני, יש מהפוסקים שכתב בנוגע לישראל שמוכר לגוי את המקום, שבו נמצא החמץ, שלא צריך ברשום בטאבו, אלא להודיע לגוי שהמחירה מתקיימת לפי דיני התורה. בארץ ישראל בזמננו שהשלטון בידי יהודים שלא שומרים מצוות, כדי שומרים שאין צורך לערוך את המחירה באופן שתקף לפי חוקיהם, כי אין להם תוקף של דין דמלכות, ושגם אנשי השלטון חייבים לנוד על פטר. אבל נפלים שהבעלים שלהם לא שומרים מצוות, והכוונה שלהם נמחת החמץ רק לקבעת ההכשר, אז יש לנו שגם בארץ ישראל המחירה לא חלה אלא רק שהיא תקפה לפי חוקי המדינה. יש נהגו מטעם זה להוסיף במזרח שטר המחירה הצרה, שטענת שטר הצרכים דתיים תהיה בלתי קבילה. אבל יש אומרים שהמחירה חלה גם כשלא תקפה לפי חוקי המדינה, כמעט שדבור שווה לבין המדבורים. הטענה שהכוונה מחירה רק תוך איך שלא מתקבלת, ואין דינה שונה משל שומרי דף היה נתן לדף, ומהן הנביא נושכות, ובאיזה יום היה אילל תלמידו של שמי, מי שנקרא מסת שבת עם ארנק, מה יעשה? כך ולא מסימן, אני נמד על מסכת שבס, דף שזה. אני נקרא ציום החפייתי מחיים חובת חיים ימי. בסעיפים ג' ד' שנלמד היום, מסיב החובת חיים לעשות דינה נעשור להאמין לדבר לשנורן. גם שלכאורה קיימת סיבה הגיונית להאמין להם. בסעיף ג' מדבר לשנורן שנשמע מפי שני אנשים או יותר, אפילו באופן שמותר להם לספר בגלל שיש לזה תועלת, בכל זאת, אסור להאמין לזה אלא לחוש בלבד. החובת חיים עושים ומסביר שלמרות שהם שניים, אין לי דבריהם תוקף של עדות כי לא חל שם של עדות, אלא רק בפני בייזי. על חד כמה וכמה כשאותם שניים או יותר חלילה, הורים על יסור ושנור, אז בטח שלא מאמינים להם כי הם רשאים, אז איך אפשר להאמין להם לסבול שהוא בחזקת כושר גומר בינתיים. אבל יש חשוד עליו ובשנור, אומר הרבות חיים, חשוד גם על שקט, להחליף לזה, להחליף. עבור מוסר מביאים בזה מדברי הרבות חיים בספרו שמר הסלושן שהרחיב עוד וכתב שאי לא היה מספר לבוש שטנז, מקיף את הראש, את הזקן, בטח לא היו מאמינים לו. כי כמו שהוא עובר על היסטורי תורה אלו, אז בטח גם עובר על שקר וכו'. אומר הרבות חיים, אז אותו דבר מי שמספר לשנור, שהוא הופקר אצל האיסור שלא עשה לך רוחים, שהוא חשוד גם לשקר. אז בטח לא להאמין שהסיפור שלו אמין. סיף דרד הרוצה מדבר על מקרה שיצא קול, זאת אומרת, זאת שמועה שלילית על מישהו, שאף על פי כן אסור להאמין את זה, אלא לחוש בלבד, הוא מוסיף, על אחת כמה וכמה, שזה יהיה מאוד אם רוצה לספר את זה לאחרים, שהוא יכוון להעביר את הקול וגלו אותו יותר. לכאורה, נו, אם זה כבר יתפרסם, איזה נזק יכול להיגרם מזה שהוא מעביר את זה הלאה? אז הביאור מוסף המביאים שיש בירו את זה על פי דבר רבי ניואני, שהטעם של איסור שנורא, זה לא רק הנזק שנגרם לאור שמדברים עליו, אלא גם משום בחירתו לחייב ולהרשיע את חברו ושמחתו לעידם. מילא גם כשהספר כבר התפרסם, כל שהכוונה של לפרסם את הגנות של זה שמדברים עליו יותר, אז זה משום השנור מצד הבחירה לחייב ולהרשיע את חברו. ולסיום רבותי התחזקות גם מתאם את היורצת של הגוי מרחם פיכל שיינברג זצן, ראשי בספרי האור. בדרך מונו ביטוחון בספר שלו, אז הוא כותב שכל אדם עובר בין חיים שלו ניסיונות וקשיים. העונג הגדול ביותר הוא כשיודעים שזה יסוד החיים. קשה ללמוד או לקום לתפילה, זה טבע הייתה מהחיוב הוא מתגבר את קריב, הוא עושה ואמר עולמנו או עולם הנסיעה. תודה רבותה להתאמץ, להתגבר על הקשיים הטבעיים שיש לנו מקיום מצוות ונזכור, שדרך הכי גדול להצליח היא רק על ידי התגברות על הקשיים. עד כאן תראה נלם רבותיי, שאלו כולם שכנור נקלה, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, אוכלות בגשמיות, בשורות טובות, יכול טוב סייר.